ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום זכיתי להיפגש עם אחד האנשים היותר ידועים בציבור החרדי בענף הבנייה. הרי זה ידוע שאני מאוד מקושר לציבור החרדי, אני מלמד חרדים כבר 17 שנים, מופיע בכל כנס, בכל מפגש, בכל הקבוצות של החרדים, אתה יודע, יש הזירה, אני מלמד בביזמקס בירושלים, ואני חושב שאחד השמות, יש כמה שמות, שמובילים ומוזכרים, שאחד מהם זה אתה, יקי רייסנר, ואתה מדברים עליך באיזה סוג של הערצה על הצלחה ובפרגון, ואני אוהב לשמוע פרגון. אז תודה רבה שאתה מארח אותי. זה לא מובן מאליו שפינית את הזמן. אז אני אשמח כך, ואנחנו הולכים לדבר, אני באתי לא בשביל לדבר לא על רייסדור ולא על כלום, אני סקרן לשמוע אדם שמתעסק בכל כך הרבה בנדלן בישראל, איך הוא מסתכל על זה, וזה מה שבאתי ללמוד ולהכיר, ואני אשמח אם תספר ככה לציבור, מי זה יקי רייסנר.
יש בכלל נושאים היום שרלוונטיים, הנדלן עוד משעמם, לא?
הנדלן נושא העניין היום.
בתקופה מאוד משעממת, נכנסנו לתקופת הדממה. לא, אני, אז כמו שאמרת, אני יקי רייסנר, מכירים אותי בתור רייסדור, החברה שעוסקת בנדלן. גם בנדלן, זאת אומרת, יש לנו גם הפקות וכל מיני דברים אחרים, אבל כמובן
כן, שהמרכז... כן, זה גיליתי עכשיו שנכנסתי.
זה, אבל לא על זה הנושא, אנחנו לא מגלים על הפקות כלום, אבל אנחנו בעיקר עוסקים בנדלן. משנת 2005, הוא 18 שנה, אני בן 44, אז התחלתי יחסית בגיל
ילדים.
צעיר.
ילדים.
נשוי, חמישה ילדים, שורי. ילד נשוי, נכדה.
נכדה,
כן,
צעיר.
כן, כן, ברוך השם.
טוב.
וזהו, אנחנו אומרים, אנחנו מקווה לצאת לפנסיה מוקדמת.
לא מאמין לך, נראה לי ש...
לא מאמין שאני רוצה או לא מאמין שזה יקרה?
לא, אתה רוצה, אני מאמין שבדם שלך זה העשייה, וזה מה שמניע אותך, אבל איך הגעת לנדלן, אתה יודע, זה לא מובן מאליו שאיש חי דתי, מגיע חרדי, הגיע לעולם הנדלן, מאיפה זה התחיל?
קודם כל, אני לא מקבל את זה שלא סביר שבן אדם חרדי...
לא, לא אמרתי לא סביר, אתה יודע, אנשים בציבור מסתכלים, למרות שאני נתקל, הרי אם אני אעלה כאן בבסר 4, הכל חרדי, מלמעלה עד למטה.
כן, אז יש הרבה חרדים שנמצאים בתחום הנדלן. אני חושב שזה תחום, בתוך העולם החרדי, בכלל נושא של נדלן הוא נושא מרכזי, בגלל נושא השידוכים. בסדר? כי בגלל, בדיוק, בגלל השידוכים והדירות, אז בן אדם ממתי שנולד לו ילד, הוא עסוק בנדלן. בסוף כשהילדה שלו, הילד שלו, בן 11, 12, 13, הוא כבר... המחשבה שלו על דירה, אז הרבה חרדים קנו גם דירות בשלבים מאוד מוקדמים, כך שכשהילד מתחתן כבר יש להם דירה עם משכנתה, כי הם עסוקים רק בזה. אתה לא רואה אותם בחול, אני לא מדבר על החרדי, על ה10% שכן יוצאים, אבל לא תראה אותם במסעדות ולא תראה אותם בקולנוע ואין להם רכבים ברובם והם לא טסים לחול לחופשות, הכל מרוכז רק בנדלן. ולהתמקד בדירה, ולכן הנושא החרדי ודירות זה מאוד מתחבר ביחד. אני, זה מאוד משך אותי התחום, אבל התחתנתי בגיל 19, היה לי כבר ילד בגיל 20. הייתי צריך להתפרנס, ורציתי לעבוד בתחום. התחלתי לעבוד בבניין, כמו שאומרים, אבל התחלתי בשטח. התחלתי ממש כמחסנאי באתר בנייה, אצל מנהל פרויקט שקראו לו איגור, כמעט זרק אותי 3 פעמים מהאתר, היום הוא המנהל פרויקט שלי, אחד הטובים שיש בחברה.
כן,
אחד הטובים שיש. ככה אנחנו 25 שנה, אתה יראה איזה גלגולים. אבל כן, זה התחיל ממש מהשטח. עבדתי שנתיים באתר בנייה, בבוץ, בחול, פרקתי ברזל ממסעיות. אבל למדתי את הבניין מאלף עטף, ככה אני מאמין שצריך להיות. וזהו, בגיל 25 כבר לקחתי משקיעים לעסקאות ראשונות. גיל 30 כבר סיימתי את הפרויקט
שאתה אומר משקיעים, אבל אנחנו מתעסקים פה בחברה פרטית, החברה פרטית
לא, לקחתי משקיעים שישקיעו בפרויקטים
לא, זה בסדר, אני רק מדגיש
כן, כן, החברה היא פרטית וזהו, סיימתי את הפרויקטים הראשונים והיום החברה, וככה החברה בעצם צמחה, בוא נגיד, המחיר למשתכן הגדיל מאוד את הכמויות של הדירות, כי בעצם חברה שיש לה זרוע מבצעת, היא הופכת להיות חברה עם יתרון.
אתם מבצעים היום את הפרויקטים בעצמכם, זאת אומרת, אתם לא מוציאים את זה לבנייה של קבלן
מחוץ. כל הביצוע מתנהל בתוך החברה, אנחנו חברה מבצעת, יזמית מבצעת, אנחנו לא מבצעים לאחרים, אנחנו מבצעים רק לעצמנו. אני גם לא עושה את זה כמו חומוס, אני אומר. חומוס עושים באהבה, אז בנייה עושים לצורך. זאת אומרת, היזמות והפיתוח העסקי הוא החלק החשוב בחברה יזמית, אבל חברת הביצוע היא הדרך שלה לתפקד ולהביא מוצר טוב. אני לא תלוי בקבלנים אחרים, אני לא תלוי בקבלנים שיכולים ליפול, אני לא תלוי בקבלנים שרוצים לחסוך בביצוע, כי אני בסוף עושה את הבדק ויש לי אחריות של 7 שנים על הדירות, אז מה שאני אחסוך בביצוע יעלה לי. אם אני אשים פחות איתום, אני אחזור לתקן את הנזילות, ואם אני אקנה אלומיניום אצל קבלן לא טוב ב-2,000 שקל פחות, אני אחזור לתקן כל היום חלונות. אותו דבר לגבי פועלים שיעשו את הריצוף, ואותו דבר בכל דבר, כי בסוף חברה שצריכה לתת, אני אומר, אנחנו אותה כוכבית. בסוף כשאתה קונה מרייסדור, אתה מתקשר כוכבית, אני לא אגיד איזה כדי שזה לא יחשב גם פרסום, אבל אתה מתקשר כוכבית כדי להתעניין בדירה, לאותה כוכבית תתקשר כשהדלת לא תנהל לך בבית בשנת הבדק. אותה כוכבית זה לתת לך פתרון.
זה גישה מצוינת, היא שונה היום מהגישה של הרבה מאוד יזמים שהוציאו את הבנייה החוצה.
כמו שאמרתי.
אבל אני כל כך מתחבר למה שאתה אומר, גם כמי שהיה בנה, בניתי כמה פרויקטים בחיים שלי, לא בהיקפים, בטח לא, אפילו לא דומה למה שאתה עושה, וזה כל כך נכון. הרי אני מאלה שגם שאני מלמד ביזמות, אני מעודד לבנייה עד מפתח, אני מתנגד לשיטה של כולם שתחלק את זה אם אתה לא הקבלן הראשי, אנשים לא מבינים את זה. אז הגישה הזאת, זה מתחיל להצביע בעצם מה הוביל אותך. השאלה איך אתה, שאתה היום, ואתה יודע, קצת דיברנו קודם, ואתה סיפרת לי שאתה מאפולה ועד קריית גת ובכלל, האם אתה יודע להתגבר לבד על כל הקילומטרים האלה עם אותו צוות, או עם אותם צוותים של בנייה, ולעשות הכל בבית אחד?
ברגע שיש לך היקפים כאלה, ואנחנו בונים אלפי יחידות דיור, ובונים במקביל גם, זה כבר מתחיל להיות סדר. יש לך בסוף, יש מנכ״ל, יש מנהל תכנון ומנהל ביצוע, ותחתיו מנהלי פרויקטים, ותחת מנהלי פרויקטים מהנדסי ביצוע, ותחת מהנדסי ביצוע מנהלי עבודה, זאת אומרת, יש שרשרת, כל עוד יש שרשרת והיא טובה, והאנשים הם טובים, בסוף זה המדד לחברה, והם בעלי מקצוע, אז המערכת עובדת. היתרון שלי בלבוא לאתר, זה ברמה של ביקור, כי בסוף מהנדס החברה שמגיע לאתר, יודע לתת יותר אינפוטים מאשר אני יכול לבוא
בכלל
לזה כבעל הבית, יכול להגיע לצערי במקומות שבהם יכול להיות בעיות, בפרויקטים שאנחנו מזהים שיכול להיות איחור בלוחות זמנים לדיירים, אז בעל הבית מגיע כדי לפתור את הבעיה. אבל באופן כללי, חברות הביצוע הטובות שמייצרות שרשרת פיקוד נכונה, המערכת עובדת. אז אם האנשים הם טובים, המערכת עובדת. זה לא חייב להיות שאתה צריך להיות בכל מקום כל הזמן, אלא אתה צריך לזהות איפה המקומות שיש בהם בעיות, ויש לנו. אנחנו לא, אף אחד לא מושלם, ויש לנו פרויקטים שמזהים כבר בשלב של 50-60%.
זה לא מובן מאליו מה שאתה אומר, שאתה יודע, יש אנשים שאתה מדבר איתם, אצלנו הכל פרפקט, אצלנו הכל זורם, ואני בעד לספר גם שלא הכל מושלם.
אין פרפקט בכלל, יכול להיות לנו איחורים במסירה, ואתה יודע, הרבה פעמים מתקשר אליי, יכול להתקשר חבר שקנה דירה בחברה אחרת, ואומר, תקשיב, אני רוצה לתבוע את החברה שקניתי ממנה על נזילה, נגיד. תשמע, זה לא יכול להיות, הם כבר היו פה פעמיים, שלוש, והנזילה ממשיכה. אני הולך לתבוע אותה. אני אומר לו, תשמע, זה ישמע כאילו אני בא להגן על הצד שלי כקבלן, אבל אין דבר יותר בעייתי לקבלן מאשר נזילה, לדוגמה. ואין לי פרויקט שאין נזילה. לא מתבייש לא לי ולא לחברות אחרות, בלי להגיד שמות. למה? ככה. כי מה אם זה בעיה? ומה אם גם לתקן? אמרתי לו, הדבר היחיד שאתה אומר, זה שהחברה הייתה כבר כמה פעמים. זה מראה שהיא חברה טובה, שהיא באה.
היא לא הזניחה.
להגיע גם עולה כסף, לשלוח רכב, עם מנהל עבודה, עם שתי פועלים, שינסו לאתר, עולה 2,000-3,000 שקל, כדי רק להגיע. אז החברה הזו הגיעה, ואת אומרת שזה המשיך והגיע עוד פעם. זה אומר שהיא מנסה לפתור את זה, ובאמת, כשיש אריח שבור, אז באה החברה ומתקנת את האריח. ואם היא לא טובה, אז היא לא צריכה לתקן את האריח, היא לא מוצאת את האריח. במים ובכל מיני דברים כאלה. לכן אני אומר, בעיות יש. יש בעיות באיחורים, ויש בעיות יכול להיות בעיות בליקויים. זה לא הופך את החברה לחברה לא טובה. חברה שבונה שכונה של 300-400 יחידות דיור, ב-20 דירות יהיה ליקויים, זו חברה מצוינת. זה אומר שהיא 95% מהדירות מצוינות.
גם חבר שלי שקנה את האודי A8, הייתה לו תקלה והלך לו גיר, זה קורה, השאלה באמת איך אתה מתייחס לזה.
השאלה אם הגיעו מהאודי, והשאלה אם החליפו לו את האוטו, והשאלה אם לא גרבו אותו, זה בדיוק הנקודה.
עטפו אותו בעטיפה של צלופן, ורק נתנו לו מה ש... רק כדי שהכל יהיה בסדר ויתקנו לו, וזה חובה, זה חשוב, אנשים צריכים להבין שזה מה שזה קורה.
ההבדל בין רכב לדירה, זה שברכב, האוטו יכולה להגיד לו, תשמע, תביא את הרכב, ניתן לך אחר, ובוא תתנהל בדירה, אני לא יכול להגיד בדירה, יש לך זה, בוא, צא עם כל המשפחה, תעבור לפרויקט אחר שלנו בבית שמש, במקום אפולה, ובינתיים אנחנו נטפל, זה לא עובד, אתה צריך להיכנס לדירה, בן אדם צריך לקחת יום חופש, באמת, זה מאוד מתסכל, גם אותנו, ההוצאות שלנו מאוד, זה לא, אנחנו לא נהנים מזה, ההוצאות הן מאוד גבוהות בעקבות הטיפול בזה, אבל זה חלק משירות של חברה.
יפה, זאת אומרת, השאלה גם, לפי מה שאתה אומר בשרשרת פיקוד, זה לא משהו שקרה בגלל איזה הזנחה, או בגלל איזה ש...
בוודאי שלא, גם לחברה יש עשרות מנהלי עבודה. אז תחשוב שאני היום, יש לי פרויקט שיש בו 5 מנהלי עבודה, ויושבים מהנדס הביצוע, ואומרים, צריכים, התחלנו גמר עם בעוד 4 בניינים, מוסיפים עוד 2 מנהלי עבודה. אז אתה מקבל קורות חיים, רעיין מישהו, הכנסת אותו. מה, כל אחד שהכנסנו הוא טוב? אז לפעמים לוקח 3-4 חודשים לגלות שהמנהל עבודה הזה לא טוב, וחייבים להחליף אותו. ומה קרה באותם 3-4 חודשים? עשו ריצופים בדירות, והיה שמנהל עבודה לא טוב. אחר כך אנחנו משלמים את המחיר. זה לא הופך את החברה שעשתה את זה לחברה לא טובה. ולכן אני אומר, הדברים האלה, כמובן, ביצוע הוא דבר לא פשוט. הוא מורכב, יש לנו 20,000 פריטים בבניין, כאילו, אפילו לא בהגזמה, זה כאילו, ספריית הפריטים של המערכת אולי ב-17,000 פריטים היום. מחלקת רכש, מה שנקרא. כי באמת זה המון המון אלמנטים. ואני לא מתלונן, זה העבודה שלנו. בשביל זה הנדלן הוא גם ברמת סיכון מאוד גבוה. אתה יודע, אנשים, אנחנו מתגלגלים ככה לאירועים של היום, אבל אנשים מסתכלו על הנדלן רק כאופציה אחת, רק כשוק עולה, שתמיד ירוויחו, והקבלנים תמיד יעשו כסף, ותמיד, לא. לא לעולם חוסן, ולא תמיד יעשו כסף. יכול להיות להם עשור טוב, יכול להיות להם 7 עשורים לא טובים. אבל בסוף צריך לדעת להתנהל בתקופות כאלה ובתקופות כאלה. וגם בתקופות כאלה.
אתה יודע, אני רוצה לנצל את זה שלקחת אותי לתקופה היום, ואתה יודע, אחד הדברים שחשוב לנו, אני מדבר המון על המצב ועל מה שקורה ועל התא שיש. תן לי קצת סקירה מהצד של היזם, ממי שבונה היום. אולי תגיד לי גם כמה אתה בונה היום, ואיפה אתה בונה. איך זה נראה מלמעלה, מהמקום הזה שאתם מתמודדים עם השוק שהיום נעצר בעקבות המשכנתאות, בעקבות כל מה שקורה היום, עם הממשלה, יש השפעה כללית, אנחנו מרגישים את זה.
תראה, נאמר שהנבואה ניתנה לשוטים, אז אף אחד לא באמת יכול לדעת.
אני מדבר על מה שהיום.
בדיוק. מה שהיום, אני לא יודע מתי אתה משדר את מה שאנחנו מצלמים.
זה יהיה קרוב.
אבל לפעמים, מהשלב שמדברים, עד שזה יוצא, גם אם לוקח חודש, גם העולם משתנה. ואני מוכרח לומר לך שהעולם שלפני חודש הוא לא העולם של היום. והעולם שלפני 3 חודשים הוא לא העולם שלפני חודש. וכך גם יהיה בעוד חודשיים. באופן פרקטי, אני מאמין שהחברות הבורסאיות שמדווחות ברבעון השני של 23, שיצטרכו לדווח את הרבעון הראשון של השנה, מה שקורה עכשיו, הנתונים לא יהיו טובים, אלה הנתונים הראשונים האמיתיים שיש לשוק הנדלן, כי יש האטה בשוק הנדלן. אי אפשר לקרוא לזה ירידת מחירים, זה ירידה במחירות בצורה אגרסיבית, אבל אני חושב שהדבר הזה ישפיע גם על המחירים, ולא צריך לעשות מזה כותרות מפוצצות, האם ירידת המחירים תהיה, כי קודם כל אנחנו מדברים על שוק שעלה ב-20% בשנה האחרונה. אז מה יקרה אם הוא ירד ב-7%, לדוגמה? 7% אם הוא ירד, זה אומר שתחשוב ששנה שעברה מחירי הדירות עלו רק ב-10%, כמו שנה קודם. שזה גם מאוד מאוד חריג וחזק. זאת אומרת, מדובר על סוג של תיקון. זאת אומרת, גם אם יהיה ירידת מחירים של 5-7%,
אני כל כך שמח שאתה אומר את זה.
זה תיקון.
ושסך הכל, בעצם, ואנחנו רואים את זה מהצד שלנו גם, שאנחנו מסתכלים, היה הרי, גם אנשים ניצלו, הרי אני שאלתי גם, אנשים כמוך, בעצם איך אתם קובעים את המחירים? חלק מקביעת המחיר זה לא רק כמה עלה לי. העלה לי זה הבסיס בשביל שאני ארוויח כסף משם, איך אני מעמיס את הרווח. עכשיו, הייתה תקופה לפני שהתחילו הריביות, שהכל רץ. יכולנו, וזה לא סוד, שיזמים עצרו את המחירות, או שכבר מכרו במחיר שזה עומד להגיע אליו. אז המחירים בעצם כבר היו טיפה מנופחים, טיפה לעתיד, ומה שאתה אומר פה זה כל כך חשוב, זה כל כך נכון, שאתה מסתכל בטלוויזיה, אתה מסתכל בתוכניות חיסכון, כל אלה, וכולם מדברים על ירידת מחירים, וזה לא ירידת מחירים. זה תיקון, אבל אף אחד לא מעיז להגיד את זה.
תראה, התקשורת, כמו גם בנושאים אחרים, זה בסדר שהיא מקבלת נתונים, ומטרתה היא לייצר מזה דרמה וכותרת, זה בסדר, כל אחד עושה את תפקידו. בסוף, כשלפיד עשה את מע"מ אפס, נעצרו המחירות, החשש לירידת מחירים, מגיע משה כחלון עם מחיר למשתכן, עצירה במחירות, חשש לירידת מחירים. מגיע קורונה, עצירה במחירות, חשש לירידת מחירים. עובר לפיד, עובר כחלון, עובר את הקורונה, והכל ממשיך. אני לא רוצה להגיד את אותו דבר על התקופה הזו, כי אני לא חושב ככה. אני לא חושב שהתקופה הזו היא אותו דבר, כי לא מדובר במשהו מלאכותי. מע"מ אפס זה משהו מלאכותי שניסו לייצר. מחיר למשתכן זה סוג של מלאכותי, זה הנחה לדירות מסוימות, שהיה יכול להשפיע על השוק אם היו מוצאים כמויות הרבה יותר גדולות.
אם היו עושים אותו אחרת.
גם אם לא היו עושים אותו אחרת, אבל היו מצליחים להביא 150 אלף יחידות דיור משתכן בשנה, ולא 30 אלף, היה שינוי
אבל
בשוק.
אבל אתה יודע, זה לא סוד שהדיור למשתכן לא סתם היה 60 ומשהו אלף יחידות. אתה יודע, חלק מהעשייה הציבורית זה משהו שמוכר לאנשים באוזניים. אנשים בציבור יודעים שצריכים 60-70 אלף דירות בשנה בשביל לענות לצורך, כן? אז עשו את המספר הזה, המספר הזה לא נולד סתם. אבל שכחו אנשים, הנה, אתמול ישבתי עם זוג, שהם זכו ב-2016, בהתחלה, הם זכו בפרויקט, הם עוד לא קיבלו את הדירה. הם עוד מחכים לדירה שלהם.
אני חושב שתוכנית מחיר למשתכן, מחיר מטרה, איך שלא תקרא לה, היא תוכנית טובה, נקודה. היא לא מושלמת, היא תוכנית טובה, נקודה. בסופו של דבר, זוגות צעירים במדינת ישראל מקבלים דירות בהנחה של מאות אלפי שקלים. אני לא רוצה לקרוא
צריך לעשות אותה רגע.
לא, זה בסדר. תיקונים תמיד אפשר, על כל דבר אפשר להגיד שצריך לעשות תיקונים. אבל בסופו של דבר, תמיד צעקו שהמדינה מספסרת בקרקעות, ודופקת את הזוגות הצעירים על חשבון הקרקעות שלה. והמדינה, ואומרת, "לא, אני מפרישה חלק מהדירות לדירות בהנחה." אז עכשיו אנחנו מתבחינים על זה שזה עוד שנה, פחות שנה. זה נכון. אפשר לשפר, צריך לשפר פה, צריך לשפר שם. בהתחלה בחרו על המפרט. הקבלנים דופקים את זה, המחיר למשתכן, נותנים להם ריצוף לא טוב. המפרט הם יותר גבוה במשתכן, מאשר שוק חופשי, עשו היפוך.
אנשים לא מבינים את זה.
עכשיו, הרמה של הדירות שאתה צריך לתת למחיר משתכן הוא מאוד מאוד גבוה, וצריך לתת אותו מאוד מאוד בזול, וצריך לתת אותו בלי מדד עד היתר, וחייבים להתחייב ללוחות זמנים שהמדינה קובעת, וצריך לתת חוזה שהמדינה קבעה את הנוסח שלו, ודייר שמתחרט ב-2% פיצוי, אתה צריך להוציא אותו, ואם אתה מאחר, אתה חייב לקנוס אותו. חברים, תתעוררו. יש פה מתנה של המדינה לזוגות הצעירים. אז מה אם יש פרויקט אחד בבאר יעקב שנתקע בגלל מחלף 4 שנים? רגע, זה כותרת, זה כותרת שכל המחיר למשתכן, עשרות אלפים, עשרות אלפים של דירות. עשרות אלפי דירות קיבלו זוגות צעירים, אולי 100,000 דירות קיבלו, 80,000 לפחות, קיבלו זוגות צעירים במחירים שזה בלתי יאמן, ועדיין ממשיכים מכרזים. אתמול בקריית עקרון, מכרז של המדינה, 600 יחידות דיור, מחיר מטרה, אתה חייב למכור ב, אם אני לא טועה, 13,000 פחות 10,000 שקל למטר, פלוס מע"מ, זה נגיד 12,000 כפול דירת 100 מטר, זה 1,200,000, עם חנייה ומחסן 1,400,000, עולה שם דירה 2-4 חדרים, זה 1,000,000 שקל פחות. מה הדבר הזה? זה צריך לצאת. אתה יודע, אני מדבר על כחלון אפילו, שהוא יצר את כל הדבר הזה, והוא אפילו לא עבר את אחוז החסימה. זאת אומרת, קם פוליטיקאי, נתן 1,000,000 שקל מענק לאזרחים, ובסופו של דבר, אני רק מדבר עלינו, לא בקטע פוליטי, אלא על זה, שלא תמיד צריך לחפש רק את הרע ואת הבעיות. נכון שיש ולא מושלם.
כחלון נכנס לתוך פרויקט קיים, ורק תגבר אותו אז.
אבל הפרויקט הקיים הזה היה אחרת. הוא הפך אותו למהות הכל, הוא הפך את זה לכל הפרויקטים, לכל המכרזים, לא למכרז פעם בחודשיים. הוא אמר, כל מכרז יצא ככה, גם היום. כל המכרזים יוצאים 60, רובם, 90%. עכשיו יש איזה שינוי שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא יהיה, אבל צפוי איזשהו שינוי בנושא הזה, אבל בוא צריך להסתכל גם, וגם להגיד דברים
כל
טובים.
כל המחזים יוצאים היום דיור למשתכן?
90%.
אז אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אנחנו מדברים על דיור למשתכן. מה דעתך על הדיור לסוחר? דיור להשכרה, שיש לך גם את זה אתה עושה, נכון? אתה חלק...
אנחנו השבוע, בשבועיים האחרונים זכינו בשני מחזים גדולים של דיור להשכרה, גם בפתח תקווה, בצומת סירקין, וגם בראש העין, ברוב האי.
אבל אתה לא חושב שאם היו עושים יותר דיור להשכרה, זה גם היה משפיע על המחירים של הנדלן בישראל?
תראה, אם למדינה היה מכונת ייצור כמו כסף, שיכולה לייצר 20,000 דירות כאלה, 30,000 דירות כאלה, 20,000 דירות, היית אומר, בוא נחליט רגע מה אתם מוציאים יותר. יותר ככה או יותר ככה. למדינה יש כמות מסוימת של דירות שהיא צריכה להוציא בשנה. שיש לה להוציא, לא צריכה, יש לה. נגיד 50,000-60,000. עכשיו היא מוציאה 10,000 לדיור להשכרה, 20,000 למשתכן, או 30,000, ועוד 20,000 נגיד שוק חופשי, וילות וכל מיני. עכשיו אתה אומר, תשמע, אני חושב שהשכרה צריך לדרבן. אם היה מכונה שמייצרת עוד 10,000 ואת אומר תגביר, אתה צודק. אבל אם אתה אומר תגביר את ההשכרה, אז אני שואל אותך, אין בעיה, על חשבון מי? אם על חשבון שוק חופשי, אתה מעלה את מחירי הדירות בשוק חופשי, כי אין דירות. אם על חשבון מחיר למשתכן, אתה דופק זוגות צעירים למטרות שכירות. למה אתה שולח אותם לשכירות ולא לקנייה?
מצד שני, אם אתה עכשיו תיקח, וזה משהו שאני אומר כבר מזמן, אם אתה עכשיו תיקח ותוציא באזורים מרכזיים, אתה יודע מה, ליד תל אביב, או בתל אביב, נגיד דרום תל אביב, תוציא דיור להשכרה, אתה יודע מה יקרה? הרי מה קורה היום בתל אביב? למה כדאי היום, כדאי לך ללכת לקנות דירה ב-4, 5, 6 מיליון שקל, אתה מפצל אותה, זה לא סוד, ואני נגד פיצולים, אתה מפצל אותה ל-4 דירות, אתה עושה תשואה של 7, 8, 9 אחוז, אז שווה לך להחזיק את זה. ואתה גם, אתה יודע מה, לצערי אתה נותן דירות שהן ברמה של עורבה. לעומת זה, אם היה דיור לסוחר, מסודר, כמו שאתה, אתה מחויב שם, הרי אתה מחויב בסטנדרט, נכון? אתה מחויב במחיר להשכרה, נכון? יש פיקוח. זאת אומרת, עכשיו, אתה צריך לתת פסיליטיז מסביב, נכון? יש לך כל מיני דברים שאתה מחויב. הבן שלי לא היה צריך לגור בדירת מרתף ולשלם 4,000 שקל.
אבל אתה מדבר על הבן שלך, שאתה רוצה שהוא יגור בתל אביב ואין לו ברירה והוא צריך לגור ב-4,000 שקל, ואני מדבר על זוגות הצעירים, שיש להם 200 או 300,000 שקל, על זוגות צעירים אחרים, שיש להם 200-300 אלף שקל הון עצמי, והם לא מעוניינים לשרוף את זה ב-6,000 שקל שכירות כל שנה ולסיים את זה ב-3 שנים. הם רוצים לשים את זה בדירה שלהם.
לא, אבל זה היה משחרר דירות. זה היה משחרר דירות לשוק.
זה לא משחרר דירות. זה לוקח דירות שצריך לצאת לשוק חופשי או למשתכן, והופך אותם לשכירות. כי אין לנו מלאי בלתי מוגבל. המלאי מוגבל וצריך להחליט למי משווקים אותו. אני אומר משהו אחר. במדינה הזו לוקח כל כך הרבה זמן לעשות טבעות. עכשיו אתה משווק קרקע. אני זכיתי עכשיו בקרקע, נגיד, ל-300 דירות באפולה. בסדר? או בראש העין, או בדרגנים בפתח תקווה. תעביר חוק שאתה יכול להוסיף 20%, 30% דירות להשכרה בלבד. על אותו קרקע.
נכון.
מה הבעיה? זכית ב-300? מותח לבנות 360, 60 לסחירות. תעביר את זה בהחלטת ממשלה. כל מי שמחזיק את הבאות.
עם החוק לעידוד שכבר קיים.
עם חוק עידוד, עם מה שאתה לא רוצה. אל תפגע בכמות הקיימת, היא קיימת. קח את כל הטבעות הקיימות, זה מאות אלפי דירות. ביום אחד בהחלטת ממשלה, הוספת 20-30 אלף יחידות דיור לסחירות, בלי ששינית את המיקום, תעקוף את הרשויות שלא רוצות, תתן את זה כסחירות מפוקחת. מה מסתכלים תמיד? רגע, אז היזם ייהנה, כי בעצם הוא קנה, אתה מבין? כמו התחדשות עירונית. איזה מכפיל? 6. נגיד, עירייה, מכפיל 6. בא אומרת, שמע, מחירי הדירות עלו, בוא נוריד ל-5. למה? תעמיס על היזם עוד מטלה, תגיד לו, תבנה עוד בית ספר, תן מענק לעוד כיכר, תבנה עוד שצ"פ, ותעלה ל7. מה זאת אומרת? יש בו גם מצוקת דיור. מה אתם מנהלים רק עסק כלכלי של יזמים? ויזם שהורדת לו את המכפיל, ועכשיו יתהפך עליו הראש עם הריבית. אין פרויקט. הפרויקט לא יצא כבר.
אולי רק תגיד לאנשים, אתה יודע, לא כל מי ששומע אותנו, יודע מה המשמעות של המילה מכפיל, אז אולי רק תסביר.
בהתחדשות עירונית, בסופו שאתה בא לפרק 100 יחידות דיור ברמת גן, נגיד, כמה בניינים, הרי אני נותן לך מכפיל 3, נגיד. זאת אומרת, תפרק 100, תבנה 300. 100 מהדירות האלה אתה צריך לתת ל-100 שפינית, נשאר לך 200. ב-200 דירות האלה מה שתרוויח, אמור לחסות את ה-100 דירות החדשות שאתה נותן. ככל שאתה מתרחק מאזור המרכז, כדי שאתה תרוויח בטבריה מהתחדשות, אתה לא יכול לפרק 100 ולבנות 300. אתה צריך לפרק 100, לבנות 1,000. ואז מתחיל להיות מצוקה של קרקע, מצוקה של כלכליות, בגלל זה רוב הפרויקטים של ההתחדשות קורים באזור המרכז.
שזה אבסורד, שחלק מהחשיבה גם של תמ"א 38 הייתה לחזק דווקא את הדירות בדימונה,
נכון.
את השיקולים לא שנבנו.
רק, לא רק לחזק אותם, קח את הנושא של ממדים, אתה מדבר על אזורים, בסדרות ובנתיבות ובכל מיני מקומות כאלה, שבהם אין ממדים והם נמצאים בקו עימות. אתה אומר, רגע, בוא נעשה שם התחדשות, כדי שיהיה להם בניינים חדשים, שיהיה להם ממדים, שנפתח, אגב, שנפתח את האזורים, בנו שם בנייה מאוד ישנה, מעברות, בניינים מאוד ישנים, שיקונים שלפני רכבות כאלה שבנו פעם באלמנטים כאלה מוכנים. תשפר אותם. אז שם זה לא כלכלי. אז ברמת גן לא מפסיקים לפרק בניינים ולייצר בניינים חדשים במכפיל של, כמו שאמרנו, 2.5, או בתל אביב מכפיל 1. אתה יכול להרוס בתל אביב 30 דירות ולבנות 60, לא צריך יותר. ה-30 דירות האלה מספיקים. כך יזמים, תגיד להם שמי שעושה התחדשות באזור המרכז, צריך לעשות את זה גם ב...
אז למה זה לא קורה? למה זה לא קורה?
כי תשמע, אתה מדבר היום על הליכי תכנון. אתה יודע כמה זמן מדברים על זה שלוקח להוציא יותר שנתיים, שלוש?
ברור.
למה זה לא קורה? אז למה זה לא קורה? למה ועדת הפנים לא מתכנסת ומבטלת כל מיני אישורים?
דרך אגב, אתה יודע שלפי חוק, היום טאבה, אני עשיתי טאבה, דרך אגב, בשוק במחנה יהודה, על בניין קטן של 4 דירות וחנות, ב-10 חודשים. זאת אומרת שזה אפשרי. הרי טאבה לפי תיקון 43, בשנה אתה גומר אותה. אם באמת הולכים, אתה יודע שאז בא ביבי ואמר, אני אעשה סופר טנקר, ואני אגביר את הכוח של הרשויות המקומיות, שזה טוב שזה לא קרה, זה פשוט חוסר הבנת החוק. ושבעצם לפי חוק תכנון ובנייה, אפשר בשנה לעשות טאבה. למה זה לא קורה?
זה לא רק שזה לא קורה. האבסורד הגדול שכשלוקח לך טאבה כמה שנים, ואתה גומר לאשר את זה עם כיבוי אש, ועם תנועה, ועם אגה, ועם רטה, ועם משרד הבריאות, ועם יועץ השפעה, גמרת את הכל, והטאבה אושרה סוף סוף, תפתח שמפניה, תעשה לחיים, עכשיו תוציא יותר. אתה יכול להסביר לי למה אתה מגיע ליתר והולך למשרד הבריאות, ולאגה, ולרטה, ולהקלה, ולתוספת קומה, למה? למה? למה אם עשית טאבה, אתה לא מוציא יותר ב-30 יום? למה?
אפילו בלי לתוספת קומה, למה צריך, זה רק הרי לאשר את ההתאמה של התוכנית ליתר.
היום יש מודה שרוצים לעשות רפורמות או מהפכות, עושים כל הזמן השוואות. אומרים, רגע, מה הבעיה? אנחנו נעשה את הרפורמה הזו, וזה יהיה כמו שוודיה, ונהיה כמו דנמרק, בוא ניקח מדינות מושחתות, עולם שלישי, לא כמונו מסודרות, כמו אנגליה, ארצות הברית ושוויץ. סבבה? שהן לא מדינות מסודרות כמונו. אנחנו יותר חכמים מהם.
ברור.
למה מוציאים שם יותר ב-30 יום? למה אדריכל יכול להוציא שם יותר? והוא לא צריך לעבור, אני לא מוציא אישור השפעה ב-30 יום. מדברים על יותר? אתה הולך לאגה, אתה מעלה את זה באתר, אתה מחכה 30 יום, אין טלפון למי להתקשר. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? איך זה יכול להיות?
אתה יודע, בזמן...
תגיד לי, כשרצו לפנות את גוש קטיף, בהתנתקות, תוך כמה זמן בנו את הקרווילות האלה?
צ'יק
צ'ק. חודשיים. תגיד לי, איפה היתר? הוציאו היתרים? איפה... אתה יודע מה היה? החלטת ממשלה. למה? חירום. אני לא מדבר עכשיו נכון או לא נכון.
זה מה שצריך לעשות.
זאת אומרת, אם הממשלה החליטה שזה חשוב...
נכון.
יופי, עכשיו אני שואל שאלה. האם חשוב? האם מצוקת הדיור היא קריטית? האם היא כואבת? מה בא לקבל החלטת ממשלה? שכל קרקע שיש לה טאבה, שאתה בונה לפי הטאבה, אתה לא מבקש תוספת דירה, אתה לא עושה הקלה, אתה לא מוסיף קומה, אתה לא מוסיף מטר, אתה לא מבטל מחסן. מה שכתוב בטאבה אתה בונה. אדריכל יוציא לך היתר, תקנה לשנה, ל-2024. מה הבעיה? תוציא 300-400 אלף היתרים, תפתור את המצוקה הזו. אז העיריות לא רוצות, למה? אמרו אותו, אנחנו רוצים לקבוע את הצבע של האבן. אנחנו רוצים לקבוע איפה יהיה גן ילדים ומאיזה כניסה כאן. אבל איפה חירום? לא הבנתי. אז אנחנו בחירום או לא בחירום? זאת אומרת, כל הנושאים האלה, אתה שואל אותי, מה פתאום לא מתקנים את זה ואת זה? יש דברים הרבה יותר קלים. סחירות, איזה דירות... תוסיף! לפתור, לשחרר היתרים? תשחרר חסמים! תגיד, תבנה!
אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה זה שאין לנו אבא לשוק הנדלן. אין במדינת ישראל, ולא תשכנע אותי אחרת, אין אבא לעולם הנדלן. עולם הנדלן, כל פעם, קודם כל הוא מחולק בין משרדים, בין משרד הפנים למשרד האוצר למשרד השיכון, וזה אני רק אמרתי חלק מהבעיה, ואני לא מדבר רק בממשלה הזאת, אני לא מדבר פוליטי, בסדר? אבל אנחנו מסתכלים מה קורה, אמרת, מתקופת שטייניץ, אם הלכנו לשנים האלה אחורה, אין מישהו שאומר, ככה זה יקרה, ושזה הנגיד יכול לבוא ולעשות פתאום החלטה שאי אפשר למנף דירה ראשונה לדירה שנייה, או יכול, אז, אתה יודע, דיברת על שטייניץ, בתקופה של שטייניץ, ששטייניץ החליט לשחרר דירות לשוק, ונתן אז, היה פטור כל 4 שנים, ואמרתי, תמכרו 3 דירות השנה. ביד השנייה, סטנלי פישר, העלה את המשכנתאות ושינה את ההרכבים, ועצר אותו. אין כאן מישהו שהוא השחקן שח, שמוביל את המהלכים, והכל כאן משתחרר, וככה זה עובד.
אבל הנה, אנחנו מגיעים לתקופה, שאנחנו יכולים לשחק 10 שנים, במה יקרה מחירי הדירות, ומה יעשו, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת משפיעות על השוק פי 10 מכל החלטת ממשלה שלא תהיה. בסדר? מגיעים המשכנתאות, מגיעים הריביות על קרקעות, מגיע כל הדברים האלה, ופתאום יש שינוי. נכון? אנשים פתאום מסתכלים, אומרים, רגע, האם השינוי הזה הוא אמיתי? איך הוא קרה? איך הוא קרה פתאום? איך פתאום נצא? הרי דיברנו על מחסור חמור. האם אתה יכול לקחת אותי למקום הזה שבו גרים אנשים לא בדירות, באוהלים? לא. אז איפה הם כל המחוסרי דיור האלה? מישהו מכיר אותם? מישהו יכול לעשות... זה שאתה לוקח אותי לראות דירות בתל אביב, שזה בושה וחרפה, זה לא בגלל שיש מצוקת דיור. זה בגלל שאותו אחד רוצה לגור בתל אביב ואין לו כסף, אז הוא נאלץ להתפשר על דירת 10 מטר, 3,000 שקל. אבל זה לא בגלל שדירות בתל אביב הן 10 מטר. אני מכיר דירות בתל אביב שהן 800 מטר אגב.
אבל אתה יודע, חלק מהאשמה בזה, ואתה יודע, דיברנו לפני השיחה, כן? שככה הכרנו. דיברנו על חריש, דיברנו על קריית גת. חלק מהבעיה שגם שמתכננים ערים חדשות, גם שמתכננים חריש, לקחנו עיר, נכון? בנינו עיר, שבנו אותה, הרי אם היו עושים את זה, עם תעסוקה, עם תחבורה מסודרת מההתחלה, כמו שצריך, חריש שיושבת בפריים פריים לוקיישן, והצורך בעיר הזאת הייתה יכולה להפוך להיט. אותו דבר קריית גת. נכון, היה לנו בינינו, לא ויכוח, אבל דיון אם התחבורה טוב לקריית גת או לא טוב, ויש על זה נקודות מבט, אבל אף אחד לא חשב שם, וסיפרתי לך את הסיפור על אותה בחורה שאמרה איפה אני אעבוד, או איפה הילדים, אין כאן חשיבה כוללת בתכנון. אתה יודע, אני אמרתי שצריכים להכניס לתוך דבר כזה, צריך להכניס לתוך סיר של החמין, להכניס את מהנדס התחבורה ומהנדס התעסוקה ומהנדס התרבות ומהנדס את כולם, ולהוציא מוצר שיהיה מושלם. אין כאן דברים כאלה, כאן עובדים בשיטת החאפר. יהיה בסדר, העיר חריש זה עיר יהיה בסדר.
יש פה הנקודה הבאה, אם אתה, נגיד שהיום אתה מקבל מהממשלה, מגיעים אליך כל שרי הממשלה, אומרים לך, תשמע צחי, אתה קיבלת את התפקיד להיות אחראי, כל הסמכויות אצלך, תפתור את מצוקת הדיור, תייצר עוד 300 אלף יחידות דיור. אם אתה גאון, בעוד 10 שנים יקבלו מפתחות לדירות שאתה היום תתחיל לייצר. זאת אומרת, אתה תבוא ותגיד, תשמע, אני עכשיו מנפה את אזור המרכז, הנה החלטתי, אני בונה פה עוד 4 ערים חדשות, 200 אלף יחידות דיור בכל עיר, סבבה? זה, זה, זה וזה. תוך כמה זמן אתה יכול לתכנן את זה, לייצר את זה? אם אני נותן לך את כל הסמכויות, ייקח לך 10 שנים. עכשיו תחשוב שאתה לא פוליטיקאי, תחשוב על פוליטיקאי שנכנס למשרד. הוא היום צריך לשבת ולעשות תוכנית.
זה הבעיה שלו.
עוד 15 שנה.
הוא צריך להוכיח.
הוא צריך הרגע לבצע פעולות, שבעוד שנה יהיה להם כותרת בעיתונות, וכדי שיבחרו אותו עוד פעם. אז ככה זה גם נראה. למה? כי בסוף, כל אחד צריך לראות כרגע רק את מה שהוא יכול לראות לשנה הבאה. לא 15 שנה קדימה.
זה הבעיה של שוק הנדל"ן.
עם קצב הגידול שלנו, הוא... כבר מאוד מאוד ברור, יודעים בדיוק כמה תהיה אוכלוסיית ישראל בעוד 10 שנים. כולם יודעים שהיא תגדל ב-2 עד 2.5 מיליון תושבים, אגב, רק אם יישאר המצב אותו דבר, לא עלייה נוספת, לא שום דבר, רק קצב הגידול הטבעי של היום, אגב, הוא הולך וגודל. קצב הגידול גודל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שפה יתווספו בעשור הקרוב 2.5 מיליון אזרחים. בסדר? איפה הדירות של 2.5 מיליון האלה במבט של עשור? לא במבט של ה-60,000 יחידות דיור הבאות. מאותה יחידה שהוקמה, לפתור את הבעיה של העשור הבא, לא של העשור הזה. העשור הזה יסתדרו, יפצלו, יוסיפו, ילחמו, טטטה. הלאה. מה, נגזר עלינו ככה לחיות 20 שנה? כל הזמן זה ככה יהיה? אבל אני מאמין שבסוף יבוא פתרון ממקומות לא צפויים. לדוגמה, התחדשות עירונית היא סוג של מייצר דירות, שככל שהדבר הזה משתכלל ומתקדם, יכולה להיות לנו הפתעה בעוד 2-3. הרי בסופו של דבר יש הרבה פרויקטים בתכנון שלא מתקדמים. אבל מה יקרה אם 30% מהפרויקטים האלה ייצאו לפועל בעוד 3 שנים? אתה יודע באיזה כמויות מדובר? האם יכול להיות שבסוף, אני מנסה להיות גם קצת אופטימי, אבל יכול להיות שבדבר הזה נמצא איזשהו סוג של פתרון שאנחנו היום לא כל כך רואים אותו, והוא ינחת עלינו ב-2026-2027.
השאלה אם בבעיה של ההתחדשות העירונית, שאתה מסתכל על עיבוי מרכזי הערים, האם אנחנו לא ניצור צברי בקבוק בתחבורה, בכל מיני דברים, שבתשתיות, הרי שאנחנו מאבים עכשיו ומורידים כמה בניינים, ואנחנו עושים שכונה חדשה, ופתאום זה על אותם כבישים ועל אותם דרכים ועל אותם בתי ספר ועל אותם מרכזי קניות.
אני חושב שאנחנו מדברים בשפה שכמו מישהו לפני 70 שנה היה מדבר על מה יעשו עם הצועה של הסוסים בכבישים. זה בערך אותו דבר. כי אני חושב שבעוד 10 שנים, אני לא רוצה להיות זה שאומר אין רכבים בכבישים והכל נוסע אוטונומי, אבל אין לי ספק שהמודל הזה שבן אדם לוקח רכב בליסינג ב-2,000 שקל, והוא שם אותו בבית בלילה, והוא נוסע איתו בבוקר לעבודה, וזה חונה בחניון במרכז תל אביב או רמת גן, הוא לא מודל שיהיה קיים. מה בדיוק יהיה, אני לא יודע. המודל הזה לא יהיה קיים. בסדר? בעוד 20 שנה, ודאי שזה לא קיים. בסדר? התכנון הוא לא צריך להיות פר... אני היום מתכנן פרויקטים. קח התחדשות עירונית. אתה היום לוקח פרויקט חדש של התחדשות עירונית, לא משנה איפה, מוריד 200 דירות, מתכנן 1,000. מהרגע שאתה מתחיל היום את התהליך, ייקח לך 4 שנים כדי להוציא את הפרויקט לפועל ביום טוב, אם תגמור עם כל ה-200 דיירים, תלך לטאבה, ואז אתה תבנה פרויקט שהוא כנראה מגדלים.
תקופה אופטימית מדי.
ואז כנראה מגדלים, זה אומר ביום טוב זה 8 שנים. אני יושב מול ועדה מקומית ראשונה, ואומרת לי, תשמע, לא נכנס חניות. תקן 1.5. אני אומרת לה, תקשיב, אני יכול להגיד לאחראית, נגיד, תנועה ברשות מקומית. לא משנה איזה. תגידי, את יודעת שאת מדברת על עוד 10 שנים? את מדברת איתי על רכב וחצי לעוד, בגלל זה הפרויקט הזה לא יכול להתקדם? כי אין לו התכנות? תעשו חצי חניה לדירה. מה זאת אומרת? תתבססו על תחבורה מרכזית. לא, אז אוקיי, ומה האופציה? אומרים ככה, שני אופציות. או שנשאיר אותם בדירת 60 מטר מתפוררת. כי אין לנו עוד חצי חניה לדירה בעוד 10 שנים, כשיהיה פרויקט. אתם מקשיבים מה שאתם מדברים?
זה אנשים שלא רואים את מה שהם מתכננים בצד השני של התחבורה.
אבל בדיוק, זה לא אותם אנשים. אז זה בצד השני של התחבורה, בלי להבין מה קורה בתחבורה. בסדר? בלי להבין. זה נשמע לך נורמלי שעוצרים היום פרויקט כי לא ייכנס בו תקן חנייה בעוד 10 שנים כשיגורו? מה זה קשור אחד לשני? מה הקשר בין הדברים? יש פה איזה חוסר פרופורציה. חוסר פרופורציה מוחלט בין הדברים.
חלק מזה שאין אבא שבא ונותן הנחיות כלליות ואומר, בוא נשלב, הרי מה שאתה אומר כאן, זה בוא נשלב את העתיד עם ההווה, בוא נראה את הדברים שמשפיעים. הרי תל אביב, אין לנו ספק שבעוד כמה שנים לא נראה מכונית אחת ברחוב.
נכון.
הרי עכשיו, הנה, אמרו שאוטוטו מפעילים, זה היום הודיע מירי רגב שהיא מפעילה את הרכבת הקלה, הקו האדום, זה יעשה שינוי תאומי.
אנחנו...
ירושלים, העיר שלי, העיר שלי, אנחנו לא נצטרך אוטו. גם היום אני כבר יוצא מירושלים, אלא אם כן אני מגיע למקומות כאלה שעדיין אין לי תחבורה מלאה, אני נוסע עם שאטל ואני נוסע עם הרכבת הקלה.
יאמר דווקא לזכות תל אביב, אני חושב שגם ירושלים שהם התיישרו, והורידו תקני החנייה בצורה אגרסיבית. זאת אומרת, יותר מזה, הם לא נותנים לך...
בייחוד לאורך קווי
הרכבת הקלה. הם לא נותנים לך לבנות חניות. זה יתהפך. היזם אומר, אני צריך 30 חניות. לא, אין חנייה. אתה לא בונה חנייה. אנחנו בונים שני מגדלי משרדים.
איפה?
ברחוב הלכי, צמוד לדיין דיזיין, על פארק הירקון.
כן.
אנחנו בונים 986 חניות.
שם יש גם רכבת.
שם יש תחנת רכבת הלכי, ברחוב. אנחנו בונים כמעט 1,000 חניות לשני מגדלי משרדים, זה סך כל 100,000 מטר. מגדלים גדולים. עכשיו מתקנים שם את הטאבה, מוסיפים עוד זכויות ועוד זה למגדלים נוספים. איפה שכל האולמות תצוגה של רחוב הלכי, הכל הולך לרדת, כי זה יושב על פארק הירקון. המיקום שלו הוא סטייל רמת החייל, ובעצם הוא יושב על קרקע איזה. אז מרימים שם מגדלים של 40-50 קומות, אפס חנייה. ובצדק, ועדה מחוזית אומרת, אין בעיה, תרימו 50 קומות מגדלים, כי המיקום זה הכי טוב שיש, בסדר? מרכז ישראל, על רמת, על פארק הירקון, זה סנטרל פארק. מצד שני, תחנת רכבת, תחנת רכבת יושבת על הרחוב.
נכון.
בשביל מה אתם בונים חניות? אל תבנו חניות. היזמים נלחמים לקבל חניה. לא נותנים להם חניה. תחצה קילומטר לכיוון הזה או לכיוון הזה, לא משנה אם זה רמת השרון או רמת גן או גבעתיים, ואתה נלחם בדירות להוריד תקן חניה, והעירייה נלחמת איתך, תוסיף חניות. פשוט. ואנחנו מדברים על מצוקת דיור, לא על מצוקת משרדים. במשרדים אין מצוקה. יש כרגע את הכמויות שצריך, אנחנו לא יודעים איך זה יראה בעוד עשור.
נכון.
אבל במגורים, תתפטרו מכל מיני בעיות מהסוג הזה, זה הכוון.
אני חושב שבעצם, אם אני מסכם את כל מה שאתה אומר, דיברנו על חניות, או דיברנו על... שבעצם צריכים לסדר פה בארץ את תוכנית האב, צריך פרויקטור נדלן. הבעיה שאנחנו ראינו מה גורלו של פרויקטור. ראינו את גמזו שהיה פרויקטור בריאות, שאין ויכוח, אתה יודע מה, בשום מקום על הרמה של הבן אדם ועל היכולות שלו, הוא ברמה הכי גבוהה שקיימת, ומאחו אותו ברמה הפוליטית, את המלחמה היא פוליטית, ובעצם כל זמן שלא זה, לא יקרה, אז אנחנו לא נראה שום התפתחות. אבל אתה יודע, אני, למרות ש... ואני רוצה לסכם עם זה את הפודקאסט, בטף אני אגיד לך משהו על מה שאמרת על הלוח זמנים לפני זה, אמרנו שהנבואה ניתנה לשוטים ולא, ואין לנו את הכוחות. אבל אתה יודע, אנחנו בכל זאת יש לנו תחזיות. איך אתה רואה, ואף אחד לא, שלא יראה את זה בתור באמת נבואה, מה הולך לקרות עם מחירי הדיור למגורים בארץ?
אני חושב שתקופת העליות הסתיימה בטווח הקצר. כשאני אומר קצר, אנחנו לא יודעים אם זה חצי שנה או שנה וחצי או שנתיים. אנשים שמקווים שתהיה מפולת מחירים, הם טועים. כי מצוקת הדיור קיימת, היא לא הלכה לשום מקום. אני לא לוקח אותה
בצורה... יש הרבה מאוד אנשים שחסרים דירות.
אני לא כל כך, אני לא לוקח את זה בצורה דרמטית, כמו שאומרים, חסר 200 אלף יחידות דיור, כי זה שטויות, לא חסר 200 אלף יחידות דיור. אני משווה את זה לתחבורה ביולי-אוגוסט. אתה יודע שביולי-אוגוסט הכי כיף לנסוע בכביש. אתה נוסע בכביש, הכבישים ריקים.
כולם בחול.
בפקקים. כולם בחול? לא. תקח נתונים, תראה שלא כולם בחול. נכון? נוסעים 50 אלף בסי. אז בוא תגיד, יש בחול 200 אלף איש. יש פה, מה זה? זה 2%, 3%. יש ירידה בתנועה בכבישים של 8-10%, וכל הכבישים משוחררים. זאת אומרת, אתה לא צריך להוריד 80% מכלי הרכב כדי שכל הכבישים תיסע באופן חופשי. אתה צריך להוריד 10-15% מהרכבים, והכל זורם. אותו דבר בנושא מצוקת הדיור. החוסר הוא לא 200 אלף יחידות דיור, זה קשקוש. חסר עוד, עושים 60 אלף יחידות דיור בשנה, 70 אלף, עוד טיפה. צריך לדחוף עוד טיפה, עוד 10,000, עוד 15,000 בשנה, ושחררת את הפקק. לא 200 אלף, 200 אלף זה קריסה. כי לא חסר באמת 200 אלף יחידות דיור. 200 אלף יחידות דיור בישראל גרים מיליון איש. אין מיליון איש ברחובות. בסדר? בפעם האחרונה שהיה מיליון איש ברחובות, היה בהפגנה של הרב עובדיה יוסף. כל האנשים האלה חזרו בסוף לדירות שלהם. בסדר? אין חוסר.
אז של קניאבסקי, אנחנו...
קניאבסקי לא היה מיליון, אנחנו הולכים על זה. זאת אומרת, זה המציאות. זאת אומרת, צריך קצת להירגע גם בחוסר. המדינה חייבת לספק ולייצר בקצב מהיר ולהגביר אותו ב-10%, 15%. שזה אני מאמין שההתחדשות עירונית, יש לה פוטנציאל לתת את זה. פשוט לשחרר שם כמה חסמים ותיקנת. וברגע שנעלה מ-60-70 ל-80, זה אומר שיתחיל להיות עודף של 5-7 אלף יחידות דיור בשנה, זה הכל. השוק לא יקרוס, הכוח יעבור לקונים, וזה הדבר שצריך לקרות. צריך להיות מצב...
לחזור לקונים.
לחזור לקונים כמו לפני עשור. שכשבן אדם נכנס למשרד מחירות, זוג נכנס, רוצה לקנות דירה, יושב המוכר, ואומר להם, הדירה היא 1,200,000, אני יכול להרים טלפון לנסות להוריד, 1,200,000 כבר לא קיים, 2,200,000 נגיד. אני יכול להרים טלפון להוריד לכם 50,000, אני אבטר לכם על מדד ראשון, אני אשדרי לכם את המטבח, ניתן לכם את זה עם מסגן. הם ייצאו, הם הלכו לקבלן הבא, יקבלו לה יצא קצת יותר טובה, ולא מה שהיה לפני חצי שנה או שנה שנכנסו, אמרו להם 2,200,000, רק מודיע לכם, מחר זה 2,250,000, עד הערב תעבירו 10,000, אני לא יכול אפילו לשנות לכם עוד מהחוזה. זה עולם לא טוב, אני אומר את זה כיזם, לכאורה תגיד קל לי, לא. לא, זה ככה לא מתנהל העולם. למה? כי היזמים שככה זה יתנהל, גם היום כשהשוק מתחיל להשתנה, הם בקטסטרופה הפוכה. השוק צריך להיות יציב, הכוח צריך להיות אצל הקונים, צריך שיהיה לקבלנים מספיק דירות כדי למכור. הטובים צריכים לדעת למכור, ולדעת למכור מוצרים טובים, וככה זה יחזיק.
אתה יודע, אני יכול לסכם את המפגש שלנו, שאתה אמרת, מה, חצי שעה אנחנו נהיה בהרבה, ותראה, אנחנו כבר 40 ומשהו דקות. אבל...
אנחנו כבר משעממים את המאזינים.
לא, אנחנו לא משעממים, בגלל שאתה בן אדם מרתק.
תודה.
ואתה יודע מה, אני שמח, יכולנו הרי לבוא ולשבת כאן ולדבר על החברות בנייה שלך, ועל על הבנייה, ועל איפה אתה בונה כאן, ואיפה אתה בונה כאן. אני חושב, אבל שהמקום שמצאתי את השיחה איתך, להסתכל על השוק כולו, גם להבין איך אתה חושב, זה מצביע על כל מה שאתה עושה, וההבנה שלך העסקית וההבנה היא מדהימה, אז היה לי תענוג.
תודה רבה.
ואני בטוח שהמאזינים שלי מתענגים על הפודקאסט הזה, ואני כבר מחכה לשמוע אותו. אתה יודע שאני כל פרק שאני מעלה, אני מקשיב לו אחר כך בדרכים.
אז תעדכן אותי איך
היה. אז אני אעדכן אותך, אני אעדכן אותך, ותודה רבה.
שמחתי, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה.